טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לברכת מתיר אסורים, עולה טרייה, חלק א', עמוד עין ב' למטה ועין ג' למעלה. בואו נקרא את פירוש הרב על הברכה הזאת. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. אם כן, אחרי פוקח עברים, שזה המפגש של האדם באופן כללי עם הבריאה, ואחר כך מלביש ערומים, שזה הייחודיות שלו כאדם מבחינה מוסרית, המכסה את הערווה וכל מה שדובר פה, מגיע השלב הבא, מתיר אסורים. אומר הרב, התשוקה החיונית של הנפש, שהיא להיות חופשית בתנועתה, בתנועה החומרית ובתנועה הרוחנית, תשוקת ההתעלות והחידוש התבועה בקרב כל יצור, מידי יוצר וצר צורה, שאומר הוא תמיד לכל בריאותיו, עלו והצליחו, הוסיפו אומץ והרבו אור, היא הדוחפת אותם לתנועה. דברים נפלאים, נקרא אותי פעם. בהתמעטות האור של החיוניות, בחולשת הרוח הנפשי, המאסרים מתגברים, ותשוקת החיים וההתעלות אסורה היא בכבלי החומר המגושם, המעכב בעד חופש העלייה וההתרוממות. אמנם, באים עיכובים ומאסרים כאלה לפעמים בחיים ובמציאות, כדי להנעים אחר כך יותר את חיי התנועה, כמו למשל השינה, שכאן מדובר עליה, להכיר את יתרון האור מתוך החושך ואת סגולת החופש וברכת התנועה מתוך המאסרים. לכן, וברעיון משמח, מלא תהילות, מחיי כל בחסדו, איננו מברכים את הברכה הזאת, מתיר אסורים. טוב, בואו נתחיל. יש הרבה ממדים שקשורים לחופש ביחס לאדם. למשל, החופש הכי טכני, הכי חיצוני, זה חופש התנועה. הקדוש ברוך הוא שם באדם, איברים גופניים מסוימים, רגליים וידיים, ניקח את הדוגמה של הרגליים, והאדם רוצה להיות מסוגל לנוע ממקום למקום. אם אדם, למשל, קשור לכיסא, או לשולחן, או איזשהו מקום, או אדם שוכב במיטה חולה, והוא לא יכול להניע את ידיו ורגליו, לא יכול ללכת ממקום למקום, הוא מרגיש שיש גבול לחופש שלו. לכן חופש התנועה, זה דבר חשוב מאוד. התנועה הפיזית קודם כל. ולכן באמת, חזל אמרו, שאדם שנמצא בשבת, במקום שאין בו עירוב, היות והאדם זקוק להניע את ידיו ורגליו, כולל מתיחה של הידיים והרגליים, לכן רשותו של אדם קונה לו, ורשות יחיד של אדם, גם במקום שאין עירוב וכו', היא 4x4. 4 אמות על 4 אמות, זה רשותו של אדם. למה? 4 אמות זה 2 מטר על 2 מטר. למה 4 אמות על 4 אמות? מלא הגובה של האדם, נגיד, נלך קצת יותר גבוה, 2 מטר. אוקיי. אז 2 מטר זה הגובה של האדם. אם הוא רוצה לישון, אז יש לו 2 מטר, הבנתי. אבל למה לרוחב הוא צריך 2 מטר? הרוחב של האדם הוא 40 סנטימטר. אלא הידיים, מוטת הידיים זה באורך הגובה שלו, זה 2 אמות על 2 אמות. סליחה, 4 אמות על 4 אמות. זאת אומרת, כשחזל אמרו שרשותו של אדם זה 4x4, הם הבינו שכדי שהגוף יצא אל הפועל בצורה, הייתי אומר, הכי מינימליסטית שלו, מבחינת חופש התנועה, צריך לאפשר לאדם לפחות מרחב כזה של 4x4. כי אם אין לו 4x4, לפחות במוטת הידיים והרגליים, אז הוא מרגיש קלוא. אז קודם כל יש חופש התנועה, זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, חופש הרצון, בחירה חופשית. זאת אומרת, יש חופש בנפש. חוץ מה, הייתי אומר, החופש התנועתי, הפיזיולוגי, בגופו של אדם, יש חופש יותר עמוק יותר פנימי, שהוא שייך כבר לחופש הנפש, שבא לידי ביטוי בצורה הכי עקרונית שלו והכי יסודית שלו, בבחירה החופשית של האדם. חוץ מזה, כמובן, יש חופש הדעות, אדם רוצה להבין ולהשכיל וכו' וכו'. אומר הרב, התשוקה החיונית של הנפש, אחת מהתשוקות, מהכמיהות, מהרצונות, מהביטויים של הנפש, אבל הביטוי זה כבר התוצאה המעשית, אחת התשוקות, כן, אחד, הייתי אומר ככה, אחד מהיסודות הנפשיים ביותר בעומק הנפש האנושית, זה או זו התשוקה החיונית של הנפש, שהיא להיות חופשית בתנועתה. הנפש, אחד מיסודותיה, אחד מתכונות הנפש היסודיות בנפש, זה הרצון להיות חופשי. להיות חופשית בתנועה שלה, בין מבחינה חומרית, בתנועה החומרית, שהנפש יכולה להופיע בתנועת הגוף וכו', בין בתנועה רוחנית, שזה תנועת הרצון או תנועת המחשבה וכו'. זאת אומרת, החיוניות של הנפש, שזה בעצם היכולת שלה להיות חופשית, להיות בתנועה, בין אם היא חומרית, בין אם היא רוחנית, זה אחד מהיסודות הכי חשובים בנפש האדם. אם נתחבר רגע אלינו, אדם ישן על מיטתו בלילה, הנפש שלו אסורה. הוא חסר דעת, הוא חסר שכל, הוא חסר, נקרא זה חיוניות בנפש, אז קודם כל כשהוא ישן הגוף כמעט לא זז, בית הנפש אין לה רצונות, המחשבה לא מתפקדת כמעט וכדומה, אז אם כן כשאדם ישן בלילה על מיטתו, אם אפשר לומר הוא איבד את החופש שלו, הוא איבד את חיוניות הנפש שלו, את חופש התנועה שלו, אם אפשר לומר את זה ככה. לכן אומר הרב, התשוקה החיונית של הנפש, של להיות חופשית בתנועתה, בתנועה החומרית ובתנועה הרוחנית, עכשיו הרב מוסיף יותר מזה, זה שאחד מהיסודות בנפש האדם, זה הרצון להיות חופשי בתנועתו החומרית והרוחנית, זה בעצם מגלה, איך שאני קורא יותר עמוקה, זה מגלה שהוא שייך לאיזושהי אינסופיות אלוקית, שהוא רוצה כל הזמן להתפתח ולהתעלות ולהשתבח ולהתרומם, ללא גבול, ללא סוף. כי ברגע שאתה קלו, אתה סגור, אתה מוגבל, אתה שייך לאיזשהם גבולות, אז בעצם יש סופיות לחופש שלך, יש סופיות לתנועה שלך, יש סופיות ליכולת ההתפתחות שלך. אבל להיות ובאדם יש עמד אלוקי אינסופי, אז מצד האמת הפנימית הוא שייך לאיזה חופש אינסופי, חופש אלוקי. ולכן זה שהכבוך הוא ברא את הנפש, שאחד מסודותיה זה הרצון לחופש, זה כי הרצון לחופש הזה הוא זה שמאפשר את ההתעלות ואת ההתפתחות האינסופית שבאדם. אני קורא את זה בפעם אחת את כל המשפט הארוך הזה. התשוקה החיונית של הנפש היא להיות חופשית בתנועתה, בתנועה החומרית ובתנועה הרוחנית. תשוקת ההתעלות והחידוש. הרצון של האדם כל הזמן להתעלות ולהתחדש. מאיפה זה נובע? זה נובע מתכונת הנפש הזאת, שזה בעצם הרצון להוציא מהכוח אל הפועל את האינסופיות האלוקית שנמצאת בעומק האישיות של האדם. התבועה בקרב כל יצור, מידי יוצר וצר צורה, בפרט כמובן האדם, שאומר הוא תמיד לכל בריאותיו, מה הקב"ה אומר לנו? עלו והצליחו. הרי הציווי הראשוני שהקב"ה ציווה את האדם, גם את בעלי החיים מבחינה מסוימת, הוא פרו ורבו. מה זה פרו ורבו במילים פשוטות? פרו מלשון פרי, רבו מלשון הרבה. כלומר, קחו את העולם איך שהוא, תפתחו אותו. גם בפרי, באיכות, וגם בהרבה, בכמות. כלומר, אל תשאירו את העולם כפי שהוא. תמיד תעלו ותשביחו ותפתחו ותפארו ותרוממו וכו' וכו'. כמובן, הכל בגבולות הגזרה של רצון השם. כמובן, כאן זאת סוגיה שלמה. איפה הגבולות של כל הפור ורבו הזה? בכל אופן, אז עצם זה שגם הוא שם את התנועה הנפשית הפנימית הזאת, בעומק הנפש, שהיא בעצם רוצה להתעלות ולהתחדש כל הזמן, זה בעצם אומר לאדם, שאומר הוא תמיד לכל בריאותיו, עלו והצליחו, הוסיפו אומץ והרבו אור, היא התנועה הנפשית הזאת, התנועה הנשמתית האלוקית האינסופית הזאת, היא הדוחפת אותם לתנועה. יוצא לפי זה שהמציאות של האדם בשנתו בלילה היא מציאות לא נורמלית. כלומר, אם בברכת פוקח עיוורים, כמו שלמדנו, כשאדם פוקח את העיניים, אז הוא רואה את עצמו כחלק מההוויה הכוללת. ובברכת מלביש ערומים, הוא רואה את עצמו כאישיות ייחודית בבריאה, ששייכת למדרגה המוסרית ולכן הוא מכסה את ערוותו וכו'. פה בברכת מתיר אסורים, האדם בעצם מודע לממד השני שלו, שלא רק הממד המוסרי אלוקי, אלא הממד של היכולת להתפתח ולהתעלות באופן אינסופי. ועכשיו, כשהוא קם בבוקר, אז הוא מסוגל עכשיו להיות מתיר אסורים. הנה, כל מה שאני הייתי אסור וקלו, זה כדי שאני אוכל להפרות ולהרבות. הנה, פה נקרא עוד משפט אחד, כאן הרב אומר, עוד איזה הערה אחת. אז קודם כל, המצב האידיאלי הוא באמת המצב של החופש. החופש כמובן למטרות הנכונות, בגבולות הגזרה הנכונים, אבל החופש הזה שהוא חופש הנפש, חופש הגוף, שהמגמה שלו זה להתעלות ולהתחדש, להוסיף ולהרבות אור אלוקי וכו'. עכשיו, כשהמציאות הזאת של החופש, של התנועה, של ההתפתחות, של ההתעלות, לא נמצאת, כשאדם אסור, קלו, מוגבל וכו', אומר הרב, לעומת המצב האידיאלי הראשון, מה קורה במצב הזה? בהתמעטות האור של החיוניות, בחולשת הרוח הנפשי, כשאדם הוא נהפך להיות פחות חיוני, פחות שואף, פחות מתנועע בכל תחומי החיים, אז המאסרים מתגברים, לפעמים האדם מוסר את עצמו, לפעמים החיים שמים אותו בכל מיני כבלים ומסגרות וכו' וכו'. אז בהתמעטות האור של החיוניות בחולשת הרוח הנפשי, המאסרים מתגברים, ותשוקת החיים וההתעלות אסורה היא מלשון אסיר בבית הסוהר, אסורה היא בכבלי החומר המגושם. כלומר, ככל שהאדם הוא יותר אלוקי, הוא יותר שייך אל החופש. ככל שאדם הוא יותר חומרי, הוא יותר קולה את עצמו, הוא כבול בכבלי החומר המגושם, המעכב בעד חופש העלייה וההתרוממות. ומה קורה בזמן שהוא ישן במיטה בלילה? החומר שלו, הגוף שלו, ה-70 קילו שלו, כביכול אוסרים אותו בבית הסוהר, ולא מאפשרים לו את החופש. אבל לא מהרב. המצב האידיאלי זה החופש שנובע מהאינסוף האלוקי. המצב הלא אידיאלי זה הגבולות שהוא שייך למהות החומרית המוגבלת. אבל יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא מכניס את האדם לכתחילה. למצבים של אסור, הוא אסור בבית הסוהר, הוא אסור בבית הכלא, הוא נמצא בתוך גבולות, החומר כביכול, אפשר לומר, משתלט על החיים, אבל, כאן אבל הגדול, כדי שאחרי שנקרא, נאספו כוחות החומר, אז ככל כוח שרוצה לצאת אל הפועל, אחרי שהוא לא יצא אל הפועל, כיתרון האור מן החושך, כקפיץ שנדרך לאחר שלא נתנו לו לקפוץ, והוא נדרך ונדרך ונדרך, ואז שהוא יקפוץ, יקפוץ הרבה יותר חזק, ככה הקדוש ברוך הוא שם אותנו, אם אפשר לומר, בכבלי השינה, שם אותנו במעבה החומר, לא אפשר לנו את התנועה האינסופית האלוקית הזאת, ואז, אומר הרב, אמנם באים עיכובים ומאסרים כאלה לפעמים, בחיים ובמציאות, כמו למשל פה בשינה, כדי להנעים אחר כך יותר את חיי התנועה, או לצבור את הכוחות כדי שאחר כך יצאו לפועל יותר חזק, או אחרי שהנפש הייתה מדוקת, אז עכשיו היא יתרון האור מן החושך, יש לה יותר נקרא זה שייכות ומוטיבציה להוציא את התנועה הזאת אל הפועל וכו'. אז אמנם באים עיכובים ומאסרים כאלה לפעמים בחיים ובמציאות, כדי להנעים גם מבחינת התוכן, גם מבחינת ההרגשה וכו', להנעים אחר כך יותר את חיי התנועה, להכיר את יתרון האור מן החושך ואת סגולת החופש וברכת התנועה מתוך המאסרים. לכן אדם קם בבוקר אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, לאחר שהיה אסור בבית הסוהר ועכשיו הוא חופשי בתנועתו החומרית ורוחנית, ודווקא הייתי אומר הכבלים החומריים האלה זה מה שיוצר אצלו עודף שייכות ומוטיבציה להיות בחינת תנועה ולפתח את העולם. לכן הוא ברעיון משמח מלא תהילות מחיה כל בחסדו, איננו מברכים את הברכה הזאת, מתיר אסורים. יוצא לפי זה, שברכת פוקח עברים היא המפגש הראשון עם הבריאה, האדם כחלק מההוויה הכוללת. ברכת מלביש הרומים זה כבר הייחודיות האנושית, שהיא מגלה יותר את הערך המוסרי של האדם שמכסה את הממדים החומריים שלו, שצריכים כיסוי כדי לייצר יחס נכון אל הקודש. וברכת פוקח עברים, וברכת מתיר אסורים, היא כבר ברכה שבעצם מגלה את סוגיית החופש, הבחירה החופשית של האדם, היכולת שלו לפעול ולעשות ולהתעלות ולהתחדש, שיוצאת אל הפועל דווקא לאחר שהוא היה כלוא בזמן השינה במיטתו. כן.
הרב באמת רומז דווקא על השינה, אבל לדעתי זה כאילו זה מפליק, לדעתי כל החיים, גם כשבן אדם רעים לחלוטין, כאילו המשפט, העיקרון הזה באמת כאילו תופס כאילו גם לחיים עצמם, כי הרי כל המציאות או היהודי עצמו הוא מוגבל, הוא מוגבל כדי לרומם כביכול את הרוח.
מה שאתה אומר זה חשוב מאוד וזה נכון מאוד, ואני חושב שזה גם הרב מתכוון כאן, כלומר, כל ברכות השחר זה לא רק ברכות לסיטואציה הזאת שאדם קם בבוקר, אלא הברכות האלה זה ברכות עקרוניות, כמו שלמדנו כבר, ליחס בין, הייתי אומר, נקרא זה המצבים המשתנים בחיים של האדם, בין המצבים שבהם הוא יותר מוציא את עצמו מהכוח לפועל, לבין המצבים שבהם הוא יותר סגור וכלוא ולא יכול להוציא את עצמו מהכוח לפועל. ברור שברכת מתיר אסורים היא לא רק באה לחנך אותנו לזה שקמתי בבוקר עכשיו אני עם אדרנלין והמוטיבציה לפעול ולעשות, אלא גם במצבים המסובכים של החיים, שבהם כביכול הקדוש ברוך הוא אוסר אותי, וזה מה שכאן הרב רומז, לפעמים, אמנם באים עיכובים ומאסרים כאלה לפעמים, בחיים ובמציאות, זה לא דווקא בשינה בלילה, אלא כל המשברים של החיים, של האדם הפרטי, של האדם המשפחתי, של עם ישראל, של האנושות וכו', כל המצבים המשבריים האלה, שהם כביכול שמים אותנו כאסורים בבית סוהר, ברמה כזאת או אחרת, הם בעצם נועדו לדרוך אצלנו את הקפיץ, אם אפשר לומר, של התפקיד האלוקי שלנו, שדווקא מתוך החושך הזה יצמח אור גדול, ודווקא מתוך המשבר הזה יופיעו חיים חדשים ולידה חדשה. זהו מה שכאן הרב מתכוון, אתה צודק מאוד.
לא, זה היה כאילו, מצייר כאן תהליך, ולא חיים מקבילים.
לא.
כי הוא אומר כאן, כדי להנים אחר כך יותר את חיי התנועה. אני אומר, אבל חיי התנועה הם, בתור רובד מקביל הם כבר מונעמים, כאילו, באותו שורש.
חיי התנועה הם, נקרא לזה מונעמים, החיים המאסריים, נקרא להם, גם הם, אם אדם מסתכל להם באופן הנכון, גם הם יש בהם צד של נעימות. מן המצר קראתיה, ענני, היה צריך להיות כתוב, במצריה. הייתי במצר, קראתי מן המצר, איפה ענני? במצר. ואז הוציא אותי אל המרחב. היה צריך את הפסוק ככה. מן המצר קראתי יא, ענני במצר יא, ויוציאני למרחב יא. משהו כזה. זה לא כתוב. כתוב מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. רגע, אז איפה ענני? במרחב ובמצר. יש הרבה הסברים. הסבר אחד, שאם אדם מתייחס אל המצר נכון, אז גם כשצר לו וכואב לו, וכואב לו וצר לו, יש איזה ממד של מרחב בתוך המצר. אז אם אדם מבין או מזהה את המרחביות שבמצריות, ממנו הוא יגיע למרחביות בהמשך. זה בעצם מה שאתה אומר. טוב, שנזכה לצאת מהמאסר. יישר כוח. אני רק...